ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מלמטה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים של הגמרות שלנו, הש"ס עוזר, הש"ס המסומן, וכתבנו תחת הכותרת נושא, מי שהיה עליו לשלם נזק, חוב למלווה וכתובה ומחר שדותיו, עידית, בינונית וזיבורית. מהו סדר הגבייה מן הלקוחות? אני חושב שזה כמעט מיותר לציין שאם אדם מחר חלק משדותיו ונשאר אצלו שדות, אותם טובים לא ידפקו על הדלת של הקונה בזמן שיש מה שנקרא בני חורין. זה ביטוי, בני חורין זה שדות שנמצאים עדיין אצל זה שחייב התשלום. העניין הזה לפנות ללקוחות זה בזמן שאין בני חורין אצל ההוא שמחויב התשלום. אז מתחיל כל העניין הזה של פנייה ללקוחות. ואנחנו גם נאמר שבאופן כללי, אם אדם קנה קרקע מההוא שחייב תשלומים, אבל הוא לא קנה את כל קרקעותיו, השאיר אצלו, אצל אותו מתחייב המקורי קרקע, אין מה לטרטר, לדפוק בדלתו של הקונה, מאחר שנשאר אמצעי תשלום אצל ההוא שחייב קרקע. אז זה גם כן מקרה שנשארו בני חורין אצל ההוא שחייב בתשלומים. ובמקרה כזה אין כל כך, אין צורך להתייחס לאיזו איכות קרקע נמצא אצל ההוא שחייב התשלום, ועל זה פחות יש לדבר. אלו הם קווים כלליים לקראת הבאות. אז אנחנו פותחים את הגמרא, תנו רבנן, מחר, כלומר נכסיו, לאחד או לשלושה בני אדם כאחד. הוא מכר את כל הנכסים שלו ביום אחד, לאדם אחד או לשלושה, ואותו מוכר היה עליו לשלם תשלומים קודמים, מוקדמים יותר, לנזק, הוא הזיק מישהו, הוא לקח הלוואה, והוא גירש אישה, הוא צריך לשלם כתובת אישה. ועכשיו, אחרי שהוא כבר התחייב את התשלום האלו, הוא מכר את נכסיו. כולן נכנסו תחת הבעלים. מה זה כולן? הלקוחות האלו, איך שהבעלים הראשונים היו צריכים לשלם, גם הם צריכים לשלם. אני אומר דברים עכשיו, אבל ניתן גם מקום לגמרא להבהיר את הדברים, אבל על פני הדברים זה נראה שזה שקנה את העידית הוא זה שישלם לניזק, זה שקנה את הבינונית הוא ישלם למלווה, הרי הלווה הזה כעת אין לו אמצעי תשלום, והקונים האלו נכנסו תחתיו. בזה אחר זה, אם המחירה לא היה בבת אחת לשלושה בני אדם או לאדם אחד, אלא הוא מחר מגרש אחד, אחר כך בזמן יותר מאוחר מגרש שני, ואחר כך מגרש שלישי, כולן גובים מן האחרון, פונים קודם לזה שקנה לאחרונה. למשל, זה שקנה ראשונה הוא השאיר אצל המתחייב, זה המתחייב המקורי, הוא השאיר אצלו קרקעות. הם היו בזמן שהוא שקנה ראשון, מה שהיה בידי המוכר היו בני חורין, כמו שתיארנו מקודם. אז אם מדובר במחירה לא בבת אחת אלא בזר חזה, הפנייה הראשונה מצד התובעים, הם תובעים קודם מזה שקנה אחרון, זה שאחרי שהוא קנה לא נשאר שום דבר אצל המוכר. אין לו, אם זה לא הספיק לחסות את כל התשלומים, אז גובה מי שלפניו, את הקונה, במקרה שלנו קונה השני, אין לו, גובה מי שלפני פניו. כעת הגמרא מנסה לברר על מה מדובר. מחרן לאחד, איכי דמי. ראינו בתחילת הברייתא שאותו מחר את כל נכסיו לאחד. אי למה בבת אחת שהוא מחר את כל מה שיש לו לאותו אחד בבת אחת. השתה לשלושה. דאיקה למימה אחד מן הילכדים עמוד כולן נכנסו תחת הבעלים, מחרן לאחד מבעיה. לכאורה המקרה הזה מיותר, כי המקרה השני בברייתא שהוא מחר לשלושה אנשים, ששם יש מקום לחשוב שהוא לא מחר לשלושתם בפרט אחד, הרי מדובר בשלושה אנשים. ובכל זאת נאמר שכולן נכנסו תחת הבעלים, שהוא מחר את כל הנכסים שלו אדם אחד, שזה בהחלט יכול להיות בשטר אחד, ממש במכה אחת. אז בוודאי הקונה הזה ייכנס תחת הבעלים, הוא יהיה במקום הבעלים כמו שתיארנו מקודם. אלא פשיטה, כשהוא מחר את הנכסיו לאחד, בזה אחר זה. וכתוב במקור שהוא נכנס תחת הבעלים. על זה אנחנו רוצים לשאול. וכאן יש לנו שימוש בצורה שאנחנו קוראים ארגש, הוא יופיע בשני כיוונים. זה עבורנו מעקב. תשימו לב שזה ממשיך עד עמוד ב'. וכך גם כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם יכולים לראות שציינו הצורה הזאת עם התחיל הקצר מעלה, שאלות, הפוך תשובות. גם הוספנו תת נושא שנראה כאן בהמשך, איך אין נפרעים מנכסים משועבדים, כלומר לא פונים ללקוחות במקום שיש בני חורין, בזמן שיש עדיין קרקעות בידי הראשון, המוכר. אנחנו רוצים לשאול, אמרת עכשיו שהוא מחר לאדם אחד, אבל בזה אחר זה. הגמרא שואלת, ומה ישנה שלושה שהוא מחר לשלושה אנשים בזה אחר זה, כלומר לא בבת אחת. אם הוא מחר לשלושה אנשים בזה אחר זה, דכל אחד וחד אמר לי, כל אחד מהלקוחות יכולים להגיד לזה שבא לתבוע, מה אתה פונה אליי? כשאני קניתי, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. נשאר אצל המוכר שדה, עד כמובן הלוקח האחרון. היי נמי, אותו יחיד שקנה שלוש קרקעות בזה אחר זה, הכל חד וחד, לי מלא, למה שהוא לא יכול לדחות את זה שבא לדבוע ממנו, ויאמר, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. והשאלה פה, למה כתוב שאותו אחד שקנה שלוש סוגי שדות, אבל בזה אחר זה, למה כתוב שהוא נכנס, הלוקח נכנס תחת הבעלים? וזה אומר שהמזיק יכול לדרוש עידית. למה שהוא יכול לדרוש עידית בזמן שאותו לוקח, שהוא נכנס, אמר, בזמן שהוא קנה, נגיד, עידית בהתחלה, בינונית באמצע, ורק באחרונה הוא קנה זיבורית. ובא עכשיו הטובים, כולל המזיק, ואומר, אני רוצה ממך את העידית. למה שהקונה הזה לא יכול לומר לו, אתה לא מגיע לך עידית, אני קניתי העידית ראשונה, ועדיין היה אצל המוכר בינונית וזיבורית. תגווה, ועכשיו, נכון אצלי נמצא גם הבינוני וזיבורית, קניתי את הזיבורית לאחרונה, רק זה מגיע לך, כי הקניות הקודמות, בזמן שקניתי את העידית ובינונית, עדיין נשאר הזיבורית אצל זה שחייב לך. אז זה השאלה פה. אז למה, אני חוזר עוד פעם, אם מדובר במחירה לאדם אחד עבר בזה אחר זה, למה שהמזיק יכול לדרוש ממנו עידית? הגמרא עונה, הכי במאי עסקינן, כגון שלקח עידית באחרונה, וכן אמר רב ששת, כגון שלקח עידית באחרונה. אז זה, ומה זאת אומרת? מה זה אומר פרקטית? אם זה השדה האחרונה, הקונה, הלוקח, הוא לא יכול לדחות את המזיק ולומר, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, כי אותו מקום לגבות ממנו שנשאר אצל הראשון, אותו בוחר, היה עידית. וזה השדה האחרונה שהלוקח קנה, ממילא המזיק יכול לגבות, לתבוע את העידית. יש לנו קטע בסוגריים, ובאצל הקרובית, כוכבית, כתבנו, טעם לסוגריים, אינן לדילוג, אלא לראות עד כאן עיקר התשובה. מה הסיבה שהמזיק יכול לגבות את העידית? והתשובה היא, כי הלוקח קנה את העידית באחרונה. אז עד כאן זה נשאר העיקר התשובה. בתוך הסוגריים גמרא מנסה לדחות אותו, אבל ללא הצלחה. אז כל הקטע הזה מסומן, אתם יכולים לראות עד הרבע הראשון של עמוד ב'. הגמרא שואלת, אתה אומר שהוא קנה עידית באחרונה? איהכי, ליתו כולהו וליגבו מעידית. אמרנו שאותו מוכר חייב כתובת אישה, חייב גם לשלם הלוואה למלווה. למה שלא נאמר שאם זה השדה האחרונה שהיה אצל המוכר, למה שגם האישה וגם הלווה, המלווה, הבעל חוב, יכולים לגבות מעידית? וזה לא מה שנאמר. נאמר במקור שהוא נכנס תחת הבעלים. הגמרא עונה, משום דאמר לו, אותו קונה שקנה שלושת הסוגים וקנה עידית באחרונה, הוא יכול לדחות אותם, נגיד האישה באה מול הלוקח הזה ואומרת, אני רוצה עידית. הוא יכול להגיד, אי שתקיתו ושקליתו כדינייכו. פה אולי בדוגמה נתמקד במלווה. אם תשתקו ותקבלו מה שמגיע לכם מן הדין, זה כולל הניזק שיקבל מעידית, שקליטו. בבקשה, האישה תקבל את הזיבורית, הבעל חוב יקבל את הבינונית, והניזק יקבל את העידית. נכון, כל הסוגים הם נמצאים אצלי, ונכון, לקחתי את העידית לאחרונה, אבל זה מה שאני מציע לכם, לשתוק ולקבל כדינייכו, מה שמגיע לכם מן הדין. ואם לא, אם כל אחד מכם תתעקשו לגבות העידית, שנכון, כי לקחתי לאחרונה, אתם יודעים מה? מדעון השטר על הזיבוי למראי, אני אחזיר את השטר על הקלקה הזיבוי שקניתי ממנו, ושקליטו כולכו מזיבוי, ואתם, איך אומרים, אני אסדר את כולכם, וכולכם יקבלו זיבורית, כי בסופו של דבר אתם חייבים לפנות אליו לפניי. הגמרא עונה, אי אחי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בנזיקין נמי נאמר אחי, וזה לא מה שנאמר. במקור נאמר ניזק מקבל עידית, כי במקור כתוב שהם נכנסו תחת הבעלים. אבל אם האיום הזה קיים, למה שנזיקין לא נאמר אותו דבר, למה הניזק גובה עידית, אלא הכה במאי עסקינן, שלא אומרים כך, כי מדובר פה שהמוכר מת. אני קורא עוד פעם, אלא הכה במאי עסקינן, ביתמי. המוכר מת והשאיר יתומים. דלאו בני פירעון נינו. יתומים אינם חייבים לשלם חובות אביהם. מה שאמרתי עכשיו זה צריך הברה, אבל המשך הגמרא אומר לנו, מאחר שיתומים הם לאו בני פירעון נינו, ושיבוד הדילי עלי דידי רמיה, השיעבוד, השיעבוד שהיה על אביהם, שהוא מת, הוא על הקרקע עצמו. והקרקע עצמו נמצא אצל הלוקח. הלקח לקה למימר אחי. לכן אין כאן את האיום מצד הלוקח שאני אחזיר את השטר. כי אם אני אחזיר את השטר, אותם יתומים אינם, לא יהיו חייבים לפצות אתכם, כי זה ייחשב כמו קרקע שהם קנו אחר כך. עכשיו, אם אין לו את האיום הזה, חוזרת השאלה, למה כולם לא יכולים לתבוע את העידית, מאחר שהוא קנה את זה, את העידית, לאחרונה? אלא, ויש כאן תשובה ארוכה, לפני שניכנס לתשובה, אני רוצה ללמוד יחד איתכם בדברי רש"י. בשורה הראשונה, בנזיקי נמי נימה הכי, שאם מדובר באיום של אותו לוקח, למה שזה לא יחול גם על הניזק, למה שהוא עדיין יכול לגבות את העידית, אומר רש"י, בנזיקי נמי נימה הכי, זה האיום, אי בית למשקל בינונית, שקול. ואילו מהדלנה שטר דזיבות למראה, אני לא דייקתי מספיק מקודם, שלמה שהניזק יכול לגבות אפילו העידית, למה שהוא לא יכול, למה שהלוקח לא יכול לאיים עליו, ואומר לו, אם תקבל בינונית בבקשה, ואילו מהדלנה שטר דזיבות למראה, ותשקול זיבורית, בעל כוכך. ומה יאהב לעידית? למה שהמזיק, למה שהלוקח נותן לניזק עידית? אלא עמדה לו טעין אחי, מאחר שהוא לא, הלוקח לא טועם כך, בעל כוכך באחי עסקינן. צריכים להסביר שהמקור שאמר שכולם נכנסו תחת הבעלים, או גם אותו אחד שקנה את שלושת הסוגי קרקע מהמוכר, כגון שמת המוכר, וכיוון שלא הניח קרקע, לא נשאר בירושה קרקע, אין היתומים בני פירעון. זה הביטוי שרציתי להבהיר מקודם. אמרנו שיתומים לאו בני פירעון אינו, הכוונה במקרה כזה, שהם לא ירשו קרקעות, כי הרי הוא המוכר מכר את כל קרקעותיו לפני מותו. אז ליתומים אין קרקעות, לא ירשו קרקעות, הם אינם בני פירעון. זה מטלטלין, ממה שהם כן ירשו מאביהם המוכר, מטלטלין. הם אינם לבעל חוב, לא משתבדי. אין לגובים שעבוד או תביעה על מטלטלין. ואף על פי שמחזיר להם קרקע, אותו לוקח לפי האיום שהוא יחזיר קרקע, אבל אם מדובר ביתומים, אבל הוא קיית משקנו קרקע לאחר מיטת אביהם. וכזה דבר לא משועבד בכלל לתובעים. הרי יש להם את החיים משל עצמם. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אם כן, שהוא קנה עידית לאחרונה, למה שכל אלו שבאים לגבות לא טובים מן העידית שהוא קנה לאחרונה? והנה התשובה. אלא משום דאמר לו אותו לוקח, אומר לאלו שמנסים לגבות ממנו הייתי, האישה, הבעל חוב, הוא אומר להם, תמה מה אמרו הבנן, למה אמרו הבנן היסוד, הכלל, שמרנו כבר כמה פעמים עכשיו. אין נפורים מלחסים משועבדים, לא פונים ללקוחות במקום שיש בני חורים, בזמן שיש לה מוכר קרקע אצלו. למה? למה זה? למה תקנו כך שלא לא פונים ללקוחות? משום תקנת, דידי זה היה לטובתי, לטובת לקוחות, שנושים לא יפנו עליהם לפני שפונים להוא שחייב קודם. הכל זה לטובתי, בתור לוקח. ענה בה תקנת לא ניחה לי. בתקנה הזאת, שאין נפרעים מנכסים משועבדים, במקום שיש בני חורין, זה לא נוח לי. כי לפי התקנה, אני, הבני חורין, האחרון שהיה אצל המוכר, זה היה העידית. ולפי הכלל או התקנה הזאת, שלא פונים ללקוחות בזמן שיש בני חורין, אבל לי זה הופך להיות לרועץ, כי זה יאפשר לכם לגבות ממני את העדית, וזה לא נוח לי. ויש לאדם שבבסיס זוכה לאיזושהי תקנה לדחות, לוותר על התקנה, כי זה רבה. דיאמר רבה, כל אומר, אי אפשי בתקנת חכמים, כגון זו, זה לא כאן, זה כגון זו, זה מקום אחר. שומעים לו, אם אדם רוצה לוותר על תקנת חכמים, יש לו יכולת. מהי כגון זו? באיזה מקרה נאמר הדבר הזה שהתכוון רבה? מה זה כגון זו? איזו תקנת חכמים ניתן לוותר עליו? מה לדוגמה? כדי רבונה, דיום רבונה, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. יש תקנה שאישה מקבלת מזונות מבעלה תמורת מעשה ידיה. מה קורה למשל שהאוכל של אישה נשואה עולה בערך 50 שקל ליום? ואותה אישה מרוויחה 500 שקל ליום. מה, תמורת ה-500 שקל שמעשה ידיה היא מעבירה את זה לבעלה, ותמורתה היא תקבל אוכל שווה 50 שקל? זה לא מסתדר. אז מה יכולה אישה לומר? איני ניזון, אני מוותרת על המזון שאתה חייב לי, תמורת המעשה ידיים שאני לא אעביר לך. אז זה היה תקנת חכמים שאדם יזון את אשתו, אבל היא יכולה לוותר על זה. אז מזה רב אומר שכל אומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זה, כמו הדוגמה של רב הונה, אז יכולים. אז גם פה לקוחות, לוקח הזה שקנה את העידית, שזה היה בני חורין האחרון, הוא יכול להגיד לאלו שבאים לגבות ממנו, לא נוח לי התקנה הזאת שלא גובים מלקוחות בזמן שיש בני חורין, כי כאן אותם בני חורין, השם הזה נחת על העידית שאני קניתי באחרונה, ואני לא רוצה לוותר על העידית. אז לכן זה התשובה, למה לא כולם יכולים להתנפל ולגבות מאותו לוקח העידית. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא/מבנה, אתם רואים משולש, לוקח ראשון שמחר ללוקח שני משועבדים. נגיד לזה, זה סוג של סיפור בהמשכים. אנחנו דיברנו על לוקח שקנה ממוכר שהיה חייב לכמה אנשים, כאן אנחנו ממשיכים עם אותו לוקח, הוא מחר ללוקח נוסף, לוקח הבא בתור. מה הוא מחר? הוא מחר קרקעות שהיה עליהם תביעה מקודם, כמו שתיארנו עכשיו, אותו אדם שהיה חייב כתובת אישה ונזיקים והלוואה. זה לגבי המשולש. יש גם מעוין שהוא יבליט שתי דוגמאות בניין הלוקח משועבדים, ולקח העידית באחרונה, וחזר הלוקח ומחר ללוקח שני. א', מחר הבינונית וזיבורית, ושיער העידית לעצמו. ב', הוא מחר העידית, ושיער הבינונית וזיבורית לעצמו. פס כפול יופיע בהמשך, שזה מדגיש השמות אביי ורבה. יהיה עוד סימון שעוד מעט נגיע אליו. הגמרא, פשיטה, מחר לוקח זה שלקח עידית באחרונה. לכן רמזתי על זה מקודם, זה מין סיפור בהמשכים. היה לנו לוקח שלקח ממוכר, אדם שחייב נגיד לשלושה אנשים, נזק, בעל חוב וכתובת אישה, בא לוקח וקנה ממנו את כל הקרקעות, אבל מה? הוא קנה את העידית באחרונה, כמו שהרחבנו מקודם. ואותו לוקח, הוא מחר, כתוב פה, מחר לוקח בינוני וזיבורית, ושיער עידית לפניו. ליתו כולהו וליגבו מעידית. דה האחרונה היא, ובינונית וזיבורית, לתנהו גבי דמצי למימה להו, גבו מעידית וזיבורית, דלא ניחה לי בתקנת דרבנן. מאחר שהוא אותו אדם, אותו לוקח, נקרא זה לוקח ראשון, הוא מחר את הבינונית וזיבורית, אין לו מקום לטעון נגד אלו שבאים לגבות את, את מה שמגיע להם, תגבו, אל תגבו מהעידית, מאחר שהתקנה שאמר לגבות מבני חורים, שאין לגבות משעבודים במקום שיש בני חורים, לא שייך כאן. למה לא שייך כאן? כי הבינונית וזיבורית, על זה היינו דוחים את הלקוחות, את הטובים האלו מוקדם, הם לא נמצאים אצלו. אבל מחר עידית ושיער בינונית וזיבורית, מהי? מה הדין עכשיו לגבי אותם טובים? אנחנו נסתכל ברשי קצת למטה מפה. מהי? מי אז לי כולהו בתר לוקח שני? האם כל הטובים האלו יכולים לגבות מהלוקח שם שהוא קנה את העידית, אותו קרקע שהיה הבני חורין האחרונים, עכשיו לא נמצאים אצל הלוקח ראשון, נמצאים אצל הלוקח השני, שהרי הוא לקח שיבודיו. הלוקח השני קנה את מה שהיה עליהם שיעבוד, ומלוקח ראשון לא גבו, דאמר באינה דתקנת דרבנן, ועידית דהווי בת חורין בשתי לקוחות הראשונות, שלכם היא. חזרה להגמרה, סבר אביי למימר, עתו כולהו גבו מעידית. כמו שראינו ברשי, שלגבי העידית, השיעבוד של הטובים בעצם חל על עידית, כי העידית הייתה הבני חורין האחרונים אצל המוכר המקורי. אמר לרבה, תשימו לב, תשובה ארוכה של רבה מול הפסק של אביי. אמר לרבה, מה מחר ראשון לשני? אותו לוקח ראשון, שבמקרה הזה הוא מחר את העידית, מה הוא מחר לו? מה מחר לו ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. למשל, בזמן שהעידית הייתה ביד הלוקח ראשון, ראינו שהוא היה יכול לדחות אותם מהעידית עידית בטענה שזה שבאים לעידית זה מכוח תקנת רבנן, ולא נוח לי התקנה הזאת שכולם, האישה וגם הבעל חוב, יגבו מהעידית שאני קניתי. אז זה היה בזמן שהיה בידי הראשון. כשהוא מכר את העידית, הזכות הזאת לדחות את הגובים, את אלה שטובים מהעידית, הוא מכר את זה גם כן ללוקח השני. וכיוון דילו עתו גבי לוקח ראשון, כמו שאם היו באים לפני המחירה ללוקח ראשון, מצי אגבי להו מבינונית וזיבורית, אותו היה יכול לדחות את האישה ואת המלווה מהעידית, למרות שהוא קנה את זה לאחרונה, הוא יכול לדחות אותה מהעידית. ויאף על פי דחיזבני בינוני וזיבורית, עקתי עידית בני חורין הווי, ואין נפרי מנכסים משועבדים כל זמן דעיקה בני חורין, למרות שכשהוא קנה את הבינוני וזיבורית, העידית היה עדיין הבני חורין, כי הוא קנה את העידית בסוף, והכלל אומר שלא גובים מנכסים משועבדים בזמן שיש בני חורין. ראינו מצי עמלי, הלוקח יכול לומר לא ניחא לי בהאי תקנת, וזה גרם לכך שהם לא גובים מהעידית למרות שהיא הייתה הבני חורין האחרון. לוקח שני נמי מצי עמלי, לוקח שני יכול לטעון אותו דבר, הוא קנה, נכון הוא קנה את העידית, אבל הוא יכול לטעון גבי בינוני וזיבורית. תפנו ללוקח ראשון שנשאר בידו הבינוני וזיבורית, תחי זווין לוקח שני, כשהלוקח שני קנה את העידית, עדיית דחוב זכות הדבר לראשון בגבה זווין, הוא קנה את זה בידיעה שהוא קנה גם כל הזכויות הנלוות. וזה אומר שכמו שהלוקח ראשון היה יכול לדחות אותה מהעידית, גם לוקח שני, איך אומרים, זה היה בתעודת האחריות או הביטוח שהוא קיבל יחד עם הקנייה של העידית. אז הוא דעתו של רבא מול אביי. אנחנו ממשיכים עם, אתם רואים, משולש גם מספר 2, וכתבנו מוקדם יותר לוקח ראשון שמחר ללוקח שני משועבדים. אז עוד מקרה. אמר רבה, ובין שמחר כל שדותיו לשמעון. גם נציין שהאמירה הזאת של רבה זה תופס כמה שורות טובות, ולכן אתם רואים סימון ארוך אצל הגמרא עם שמו של רבה בתוך העיגול. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ובין מחר כל שדותיו לשמעון. הלך שמעון ומחר שדה אחת ללוי. הוא בא ברחוב דרובן. מחר רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. יש לו בחירה, יכול לגבות או משמעון או מרובן. אבל זה רק התחלה, זה נקרא לזה הקדמה. ולא אמרן אלא, ואנחנו הבלטנו עם פס כפול את הביטוי לא אמרן אלא, וגם בהמשך ואפילו, זה נקרא לזה הגבלות למה שנאמר עכשיו. בינתיים התחלנו עם האפשרות של התובע מרובן, שכעת אין לרובן מה לגבות כי הוא מחר כל סודותיו. יש בחירה מצד התובע לגבות או משמעון או מלוי, אבל לא אמרן אלא, זה שהתובע יכול לפנות אפילו ללוי שהוא היה לוקח שני בסיפור, אלא דזוון בינונית, שלוי קנה בינונית, ובעל חוב שבא מטעם רובן, ואומרנו רובן אין איך לשלם, מה מגיע לבעל חוב? בינונית. אז זה שהבעל חוב יכול לפנות אפילו ללוי שהוא היה לוקח מאוחר יותר, בגלל שהוא קנה הבינונית שמגיע לבעל חוב. אבל זוון, עידית וזיבורית לא. אם לוי קנה דווקא סוגים האלו, עידית וזיבורית, שאין לו לבלחוב לגבות מהם, אז לא, הוא לא יכול, הבלחוב לא יכול לגבות לפנות ללוי. דאמר לי, לוי יכול להגיד לאותו בלחוב, להכי, דייקי, וזבני, עידית וזיבורית, ערה דלא חזר לך. לכן דייקתי לגבות דווקא הסוגים האלו שאין לך תביעה עליהם. ואפילו זבן בינונית, נמי לא אמרן, גם אם לוי קנה בינונית, זה שנתנו אפשרות לבלחוב של רובן לפנות ללוי, אלא דלא שיר בינונית דקבטי, שאותו לוי קנה את כל הבינונית משמעון, ולא השאיר אצל שמעון שום מגרש של בינונית. דלא מציא מלא, ודאז אם הוא קנה את כל הבינונית, הוא לא יכול להגיד לתובע, לבלחוב של רובן, הנחתי לך מקום לגבות, הנחתי לך מקום לגבי שמעון. אבל שיהיה בינונית דקבטי גבי שמעון, לא גבי מיני. אם הלוקח השני, לוי, השאיר חלק מהבינונית אצל שמעון, הלוקח השני, אי אפשר לגבות ממנו מלוי, דמצי אמר לי, לוי יכול להגיד לתובע, לבלחוב של רובן, למה אתה פונה אליי? הנחתי לך מקום לגבות ממנו. השארתי לך שדות אצל שמעון שהוא חייב לפצות אותה לפני, אז תפנה אליו. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים צורה שאנחנו מכנים כתר. שתי הלכות של אביי בעניין מכירת שדות באחריות וגם בלי אחריות. הגמרא, אמר אביי, ובין שמחר שדה לשמעון באחריות. ויאת הבעלחוב דרובן וטרף משמעון, והוא גבה את השדה משמעון הלוקח. דינה הוא דאזין רובן ומשתי דינה בהדי, זה מן הדין, כלומר זה ראוי וזה הלכתי, לרובן הזה לנסות להיכנס לדין ויכוח משפטי מול אותו תובע. רשי כותב וכמשתי דינה בהדי דבעל חוב לסלקו מאותו קרקע, כאילו לנסות להראות שלא מגיע לך לגבות משמעון בדברים, עם טענות. אם יש לרובן שום תביעה על בעל חובו לומר פרטיך, תקיים על המסכת שבועות, יפה גב דנקית שטרה, למרות שהבעל חוב בא עם שטרה, היא המלא השתבה לי דלא פרטיך, תשווה לי שאני לא כבר שילמתי לך, בא השתבוי. אז אם יש לרובן איזושהי טענה כזאת מול הבעל חוב, הוא יכול להביע את עמדתו בבית הדין. וממשיך הגמרא, ולא מצי אמר לי, הבלחוב לא יכול להגיד, לטעון נגד רובן, לא בעל דברים דידיעת. אין לי עסק איתך. מה היה הווה מינה לחשוב כך? כי אצל רובן לא נשאר שום שדה, ואין, וממילא, אין לו שום קשר עם התובע מאחר שהוא מכר את הכל לשמעון. אז למה בכל זאת רובן, הבלחוב לא יכול לטעון כך מול רובן, למרות שרובן לא אמור לשלם לו מאחר שהוא שדה, הוא מכר את הקרקע שעליו היה שיעבוד לשמעון? דאמר לי, רובן אומר לבלחוב, היא מפקד מיני, אם אתה תצליח להוציא משמעון עליי הדר, אם אחרתי לו באחריות, אז הוא יפנה אליי לפיצוי. אז לכן אני עדיין בתמונה, אתה לא יכול להגיד לו בעל דברים דידי, אתה לא יכול לדחות אותי מהדיון המשפטי. ואיקה דיאמרי, יש לשנה שנייה, אפילו שלא באחריות, גם אם רובן מחר לשמעון בלי אחריות, וזה אומר שאם שמעון תפסיד את הקרקע לא יכול לפנות חזרה לרובן, בכל זאת רובן יכול, איך אמר הגמרא, לשתי דינה בדי, הוא עדיין בתמונה. דיאמר לי, רובן יכול לטעון נגד הבלחוב שמנסה לטעון לאו בעל דברים דידיעת, לא נכון, לא ניחלי דתבל לשמעון תאומת עליי, לא נוח לי שהיה לו תחושות רעות שהוא הפסיד את השדה לך עקב החוב שהיה לי אל כלפי אותו בעל חוב. והתחושה הרעה שיהיה לשמעון כלפי זה נקרא תאומת, ואני לא רוצה כך, ולכן אני מופיע פה כדי שאתה לא תנצח ולא תגווה בסופו של דבר משמעון. ואמר אביי, ובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות. רק תשימו לב שאתם רואים פה גם א' וב', יהיה גם פה שני לשונות. אז בינתיים ובן מכר שדה לשמעון שלא באחריות. זאת אומרת שאם יקרה משהו לשדה ושמעון יפסיד את השדה, הוא לא יכול לפנות חזרה לרובה. הגמרא ממשיכה בדף ת עמוד א', ויצאו עליה הסיכין. הסיכין הם עוררים. אנשים עוררו שהם טוענים בעלות על אותו שדה, שמה שרובן מחר לשמעון. עד שלא החזיק בה, יכול לחזור בו. שמעון יכול להגיד, אני לא רוצה להתעסק עם שדה שיש עליו עוררים, והוא עוד לא עשה חזקה בשדה, אז הוא יכול לחזור בו, קח את השדה שלך בחזרה, אני לא רוצה להתעסק עם העוררים. מי שהחזיק בעבר, אם שמעון החזיק בשדה, אנחנו לא נכנסים כאן למה מוגדר כחזקה, אבל יש פעולות שונות שנקרים, שקובעים או מתוארים כחזקה. אם הוא עשה את הפעולות האלו, זה מראה שהוא נהיה הבעלים לגמרי, אז אין יכול לחזור בו. מה היא טעמה? למה שמעון לא יכול לחזור בו? תאמר לי, ובין המוכר יכול להגיד, חייתא דקטרי סברית וקבלית. זה ביטוי, רש"י אומר בשורה הראשונה, חייתא דקטרי סק קשורה מלא רוח. אולי זה קרוב לביטוי חתול בשק. וזה מה שאתה קנית, וזהו, אין לך לחזור בו. מאימת הווי חזקה, אנחנו לא פירשנו את זה מקודם, רק אמרנו באופן כללי, כאן הגמר רוצה לדעת ממתי נקבע שהוא עשה חזקה, מכי דייש המצרי, כשהוא דרך סביב המצרים, המצרים של השדה, ודווקא שלא באחריות. מה שנאמר פה זה דווקא אם המחירה למרובן לשמעון היה בלי אחריות, אבל באחריות לא. אבל אם זה היה מחירה באחריות, גם אם הוא עשה את החזקה הזאת, שמעון יכול לחזור בו, מאחר שהוא קנה באחריות, והנה יצאו עוררים, וזה מאיים עליו להשאיר את השדה אצלו, קח את השדה בחזרה. ואיקא דאמרי אפילו באחריות נמי, לא יכול לחזור בו. דאמר לי, המוכר יכול לטעון. סך הכל, מה קרה פה? קנית שדה ויצאו עליו עוררים? אחפי תרפח ואשלם לך. תראה לי את השטר, זה נקרא תרפח, זה שם, זה שטר, אומר רש"י אחפי תרפח, שכתבו לך בדין שטר תרפח, שבדין נטלו ממך ואשלם לך. תראה לי שגבו ממך, ואז אני אפצה אותך. אבל רק בגלל שיצאו עוררים, זה לא סיבה מספקת, גם אם קנית באחריות, שתחזיר לי את השדה. וכאן אנחנו רואים צורת מעוין, וגם מספר 5. אולי חלק מכם מעלים גבה מה זה, מאיפה זה בא, ובוודאי מי שהתחיל ללמוד בבא קמא מהיום, אז יהיה לו קשה לזהות מה זה החמש. אז אתם רואים שכתבנו גם כן מדף זין עמוד ב', ובשוליים אתם רואים נושא המשך מדף זין עמוד ב', רב הונא נותן עוד תשובה ליישב הפסוקים מיטב מול כסף ישיב. עסקנו בזה בשיעור הקודם שהיה לכאורה סתירה, איך משלמים תשלומי נזק, האם זה ממיטב, מעידית, מהכי טוב, מצד אחד, אבל מצד שני יש פסוק שאמר שכסף יושב לרבות אפילו סובין. אם אתם חוזרים לדף זין עמוד ב', אתם יכולים לראות בקלות שימוש במעוינים, שאגב זה התחיל בדף זין עמוד א', שהגמרא ניסתה ליישב את המקורות האלו. כאן התייחסות של רב הונה, והוא ההתייחסות החמישית. ואתם יכולים גם לראות ברש"י, שורה שנייה בשורות הקצור, רב הונה אמר לא קשי קראי דלייל, זה הכוונה למה שהעלה הגמרא בדף זין עמוד א', כסף הוא מיטב דהכי כמר רחמנה, או כסף ייתן לו או מיטב שדותיו. וממשיך רש"י ומסביר, וחד לא איירי רב הונה עד הכה, אם זה מספר חמש, זה כל כך מנותק מהתירוצים הקודמים, משום דבאי לעסוקי מלמילתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא, דבאו ניאי קשיין שמין, התייחסנו למחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אמנם הגמרא אמרה שלגבי רבי ישמעאל לא היה כל כך שאלה, אבל לגבי רבי עקיבא שאמר שהתשלום הוא ממיטב, כשאין שמין אותו בשלו אין שמין, זה המיטב של המזיק ללא יחס לשאר העולם, או בשל עולם אין שמין, וזה אמר לנו שבמקרה שלמזיק היה זיבורי ששווה מיטב של העולם, הוא היה יכול לשלם מהזיבורית שלו. ועד הכה כמיירי ועזיר, בנושאים האלו הגמרא עסקה עד כאן, עד הנקודה הזאת, ולכן אומנם זה נראה כמין הפסק, אבל היה רצף בעניין שיטת רבי עקיבא, ועכשיו הגמרא מתייחסת חזרה לפסוקים האלו. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת קוראים את הגמרא, רב הונא אמר או כסף או מיטב, דהיינו אפילו אם יש לו עידית, אם למזיק יש לו עידית, אם הוא רוצה לסלק את הניזק בכסף הוא יכול. איתיבי רב נחמן רב הונא ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין. אז מה? לפי התשובה שלך איפה נכנס סובין לתמונה? הרי אתה בא ליישב את שני הפסוקים האלו, אבל הפסוק שדיבר על כסף גם הזכיר סובין. לפי מה שאתה אומר, אתה אומר או כסף זה מזומנים, או מיטב, או נכס נדלני שהוא עידית. איפה נכנס סובין לתשובה שלך? הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, בדלתלי. המזיק הזה אין לו לא כסף ולא שדות. היא דלת לי פשיטה, אם אין לו, זה פשוט שהוא ישלם לו במה שיש לו, בסובין. אני לא צריך מקור תנאי להגיד את זה. מהו דתימה? אמרינן לי, היה מקום במקרה כזה שלמזיק אין לו כסף ולא שדות, לומר למזיק, זיר תרח זווין והייתי לי כסף. מה, יש לך סובין? אז אתה תמכור את הסובין, תקבל תמועתם כסף, וזה תשלם לניזק, כמה שמלן שלא מטילים את התרחה על המזיק למכור את הסובין. הוא יכול להעביר לו כתשלום הסובין עצמן. עד כאן שיעורנו להיום.